אנחנו חוזרים פה בעמוד י"ט בחובת התלמידים, והרבה נרוויח כשנוראו, כן ראשית ישר יתגדל בדעה זו, לא יראה את אביו ולמדו להריץ ומשל זר שרוצה למשול עליו, כשהוא יבין שהוא יש לו אחריות עצמית לפתח עצמו, אז הוא לא יראה את האב או המלמד כעריץ או משל זר שרוצה למשול עליו, ופה דיברנו על המאבק הפנימי שקיים באופן טבעי, איך שילד מתבגר, בינו ובין הוריו, ושאלה של אגו, ושאלה של מי אומר למי, ודיברנו על התשתית של אהבת עולם מול אהבה רבה, שכשיש תשתית של הבנה שהאבא, האמא הם קובעים, אז לא צריך כל הזמן להיכנס לאימותים האלה, צריך את התשתית ולא את המאבק המתמיד, כי החוב הוא על עצמו, ככל שילד יותר מבין ויותר מפנים שהוא אחרי לפתח את עצמו, והוא בעצמו באנוכיות שלו וישותו שקדים להתגדל בו, משל הוא מחנך את עצמו. ההפך, אנחנו לוקחים את הנקודה הזו שהוא חושב שהוא בר דעת והוא כבר יודע, ואנחנו אומרים לו, טוב מאוד, עכשיו אתה אחרי לחנך את עצמך. יופי, אתה אחרי. ולאביו ומלמדו צריך הוא עוד להכיר טובה על אשר עוזרים הם לו ומקלים לו את עבודתו. ואם נוכל לעזור לו להפנים את הנקודה הזו, אז ממילא הוא יבין שיש לו חוב לאבא ולמלמד שרוצים לעזור לו. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? כשהורי רוצה לקבוע חברותה עם הילד. אז הרבה פעמים ההורי מאוד רוצה שהילד ילמד, אז הוא קובע איתו חברותה. הילד חש שהאבא רוצה ללמוד איתו, אז כבר זה נהפך להיות טובה לאבא. זה נהפך להיות טובה לאבא, הילד כבר פחות מעוניין להגיע. הוא פחות מעוניין להגיע, האבא מתחיל להתעצבן. מתחיל להתעצבן, אומר לו מה קורה? הרי הקדשתי לך זמן, אתה לא מגיע, אתה לא רציני, אתה לא מרוכז. הלימוד מאוד מתדרדר. הלימוד מתדרדר, האבא מתעסקל באיזשהו שלב, מרים ידיים, אומר חלס, לא הולך, לא הולך, בסדר. עכשיו, מה באמת צריך לעשות? צריך לעשות הפוך. צריך לעשות את הלימוד קצר. אני הייתי קוסם בילדותי, עוד לא ידעתי את התשובות שאוסרות את זה. אז היה להם כלל בכל הופעה, כל הופעה שמול ציבור, אתה צריך לסיים כשהציבור עוד רוצה שתמשיך. גם בדרשה, המפתח הוא לסיים כשאנשים מצטערו שסיימת, ולא להמשיך כשאנשים מצטערים שאתה ממשיך. זאת אומרת, זה המפתח. אותו דבר ביצירת כזו חברותה. צריך לנסות לקחת נושא שימשוך את ליבו, ואז לעצור. אתם תשימו לב שאני הרבה פעמים מהילדים עוצר, כשהם כולם אומרים, רגע, רגע, אתה עצרת בנקודת המתח. בסדר, שבוע הבא. זה לא סתם, זה כי אם אני יוצר בנקודה שיש מתח, אז מבחינתם זה לא היה ארוך, ההפך, רציתי שהוא ימשיך. זאת אומרת, זה בגישה לחינוך, אתם תשימו לב, לפעמים זה גם בדרשות. אתם רוצים שאני אמשיך עוד שתי דקות, בסדר, אני אמשיך. זה לא משחק, זה כדי, כי אז האדם יש לו יותר רצון ללמוד. אז אותו דבר, הורי עם ילד. אתה רוצה ללמוד? אני אראה אם אני יכול לפנות 5 דקות. חשבתי שיהיה כיף אם אנחנו נקרא כועס וחכמנו יחד. או אם נעיין בסוגיה הזו, אני לא בטוח שיהיה לי את הזמן. זאת אומרת, אנחנו, מצד אחד, ההורה מת שהילד ילמד איתו. מצד שני, אם הוא מגיש את זה לא על מגש של כסף, אז הוא ילמוד, לא תעזוב, רגע. פעם עבדתי יום שלם לפנות שעה ללמוד עם אחד מהילדים. הילד צפצף עליי כל השעה. עכשיו אני כועס, רגע, אני הפכתי עולמות בשבילך. באתי הביתה במיוחד, נסיעה שעה הלוך, שעה חזור, כדי לעזור לך להתכונן למבחן, ומה? אז מה? זכותו להיות ילד. אז אני צריך להיות יותר חכם, אבל זה שהוא ילד, זכותו. לפעמים המסקנה המתבקשת היא שההורה לא יכול ללמד את הבן שלו. ודווקא מחנכים הרבה פעמים, עם הבן שלו הוא לא יכול להצטדר. אמר לי חבר גאון, יש לי חבר שהוא פשוט גאון, היינו חבר חדר בישיבה, חזר בתשובה ותוך שנתיים הוא כבר היה בשיעור הכי גבוה בגמרא, זה בן אדם ששנתיים קודם לא ידע לקרוא עברית, ממש גאון. אז הוא סיפר לי שהוא היה פרופסור כבר בגיל צעיר מאוד, הוא אמר לי שאבא שלו ברוסיה היה פרופסור גדול לכימיה, ואבא שלו תמיד אמר שהוא לא מסוגל ללמד אותו. למה? כי הוא מתסכל, כל פעם זה מתסכל אותו שהבן שלו כל כך טיפש. אין לו סבלנות, זה בן אדם גאון, אבל אבא שלו כנראה גאון יותר גדול. אז הוא היה יוצא מהכלים כל פעם שהבן לא היה קולט תוך כמה שניות את מה שהוא מנסה להסביר לו. זאת אומרת, תעזוב, אני לא יכול ללמד אותך. אז אני שמעתי את זה ממנו, זה היה נשמע לי מוזר. אז ראיתי שזה באמת ככה. הרבה פעמים הורים, אין להם את הסבלנות לילד שלהם. אז בסדר, אתה רואה שזה לא הולך, אז שמישהו אחר ילמד אותו. אחד מהבעיות זה הגישה שלנו ללימוד. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו ניגשים ללימוד, זו בעיה שבאה לידי ביטוי גם בגישה לילד וגם בגישה לאישה. הרבה אנשים עושים את הטעות הזו, קובעים חברותה עם האישה וחושבים שיספיקו משהו. זה לא הולך ככה. המגמה של החברותה היא לדבר. אבל חשבתי שנלמד, לא, הלימוד הוא עילה לדבר, להתחבר. אז אתה פותח את ישעיהו, ופתאום היא מדברת איתך על ישעיהו והמחקר וחיי היום שלך, והאם הספר הזה, הכריכה שלו דומה לטפט שאתם ראיתם בדיוק אתמול והתלבטתם עליו. רגע, אנחנו לומדים ישעיהו, מדברים על טפטים. אנחנו מדברים על טפטים. אבל חשבתי שלומדים ישעיהו, טעית. אז השאלה היא בגישה. אנשים ניגשים ללימוד בליל שבת. אני ממליץ ללמוד בשולחן שבת. יופי, אבל לא מתוך מגמה שנספיק. מתוך מגמה שנתחבר. אם הגישה היא אני בא להתחבר, אז לא מעניין אותי על מה דיברנו. וזה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים. אנחנו כאנשים רציניים רוצים לנצל את הזמן. זה, הניצול זמן עם הילד זה שהתחברתי איתו. אז זה אומר שאולי יש לנו אתגר לסיים ספר מסוים, אולי עד הבר מצווה רוצה לגמור לימוד מסוים, אולי קבענו לעצמנו תאריך שנסיים משהו, תשכח מזה, גמרנו, הוא ירצה, הוא יתפוס את זה, הוא לא ירצה, אז אל תהרוס את הקשר איתו, ההפך, אתה רוצה שזה יהיה מוקד לבניית קשר, אז תהנה ממה ששם, הילד יגלוש לאלף נושאים, בסדר, התפקיד של התלמוד תורה, של החברותא, של הישיבה הגבוהה, הם צריכים ללמד אותו להתמקד ולהתרכז בנושא. התפקיד שלנו כהורה, שיהיה כיף לא ללמוד איתנו. שהתורה תהיה כיף, ושהקשר עם אבא סביב התורה יהיה כיף. זה התפקיד. השאר זה לא התפקיד שלנו. היה דור שכן היה תפקיד שלהם ללמד את הילדים, אנחנו לא בדור הזה. רוב הלימוד של הילד לא יבוא מאיתנו, זה יבוא מהתלמוד תורה. זה יבוא. אז מה התפקיד שלנו? שיהיה לו טוב עם התורה, שיהיה מתוק התורה. איך יהיה לו מתוק את רואה? כשהוא רואה שלימוד זה כיף. מאוד מומלץ להמתיק את הלימוד, אבל לא תמיד. זאת אומרת, לא יכול להיות שכל פעם שהוא בא ללמוד הוא יקבל ממתק. יכול להיות שהרבה פעמים הוא יקבל את הקוס תה שהוא לא מקבל כללית עם סוכר, או את הקוס קפה, או את השוק, או דבר אחר. אם זה נהפך להיות תמיד, אז הילד חש שאתה קונה אותו, אז אתה תמיד נותן לו ממתק. אתה רוצה שאני אלמד? אז כבר זה נהיה המוקד שאני אנצל, אני אשחוט אותך. אם זה מדי פעם ומוציא מילה, אז טוב, יכול להיות שבשבתות זה יהיה תמיד, אבל בשאר השבוע זה לא יהיה תמיד. צריך למצוא את הדרך. ילד מקבל מלימוד של 5 דקות. ילד לא צריך ללמוד הרבה זמן. אני גדלתי, אבא שלי לא היה בבית. רוב החיים שלי, אבא שלי לא היה בבית. אני עוד בדור שהיו טסים פעמיים בשנה, אנשי עסקים. אני זוכר שזה השתנה. אבל אבא שלי היה טס לאירופה, והיה מבלה חודש מחוץ לבית. והיה עושה פגישות עסקיות באירופה, ואז חוזר. אז אנחנו ידענו פעמיים בשנה שחודש ימים אנחנו לא רואים את אבא שלי. אבל כל לילה הוא היה מתקשר ושואל אותנו מה למדנו. ועם כל ילד היה שיחה של דקה שתיים, מה למדת היום? לא מעניין אותי פרטים, מעניין אותי נושא. זה גם מפתח. ואז היינו מקבלים חידות לפני שבת, היינו מקבלים חידות על התנ"ך, על פרשת השבוע, שהיינו צריכים לענות עד מוצאי שבת, כילדים. לפעמים האחים הגדולים שלי, אני לא הייתי ברמה, האחים הגדולים שלי היו שולחים חידה חזרה. זה היה בעידן של טלקס. זה היה מכונה לפני פאקס, זה היה טלקס. זה כשעברו מטלגרם למצב שדרך הקו טלפון אתה יכול לשלוח מסר למישהו אחר שיש לו את המכשיר הזה. מכשיר בסדר גודל ענק כזה, אתה יכול להקליד מסר שעובר את הים. בסדר, אז, אבל ידעתי שהתורה שלי חשובה לאבא שלי. הוא לא דיבר איתנו, אני אומר, אני כילד אולי זכיתי לשתי דקות שיחה. זה עלה המון כסף להתקשר עבר לים. זה בסדר. אבל אני אומר, הכמות זה לא הנקודה. הנקודה זה הדקה שתיים. מה למדת היום? איך היה היום? גמרנו. אנחנו שוב, התפקיד שלנו זה להקרין לו את החשיבות של התורה, את המתיקות של התורה. לפעמים זה אומר שהלימוד שנבחר יהיה לימוד אחר ממה שאולי יפתח אותו לימודית. אולי זה יהיה כועס וחכמנו, אולי זה יהיה לעזור לי למצוא יש הלכה שאני לא מוצא אותה, נחפש יחד בשוט בר אילן אם הוא כבר בגיל הזה. הילדים שלי יודעים שהם רק נוגעים במחשב כשאנחנו עובדים על שוט בר אילן. זאת אומרת, הם עדיין בגיל, וברוך השם שעוד לא נותנים להם עבודות שהם חייבים לעבוד במחשב, אז אני יכול להרשות לעצמי שהם על שוט בר אילן הם יכולים לשבת. אז הם עוד נהנים מהמחשב. היום היה לנו את הנסיעה, לקחתי אותם לתלמוד תורה, נסיעה של 3 דקות. מיד שאלו אותי, יש לך את המחשב איתך? אמרתי, 3 דקות עד שאני אדליק, עד שאני אפיד, זה לא שייך. אבל בסדר, שוב, אם אני יכול לתת להם גם דרך גימיקים כאלה, היום יש תוכנה שהילד יכול לעשות סיור בבית המקדש. יש משחק היום שהילד צריך למצוא את פח השמן או דברים אחרים, והוא מטייל בבית מקדש, אז הוא צריך ללמוד את החדרים שבית מקדש בעל פה. איפה זה לשקת התלעים, איפה זה, זה גאוני. יש ילדים, היה לי חברותה, שכשהיינו לומדים תמיד וקודשים, כל דבר אני הייתי מחפש את המפה, יש מפה מאחורי המשניות, כל דבר הייתי מחפש את המפה, איפה החדר הזה? ומיד היה אומר לי, מה זה, צפון הפוסט, דרום? שאלתי אותך, אתה יודע? אז הוא אמר לי שהוא גדל למשחק הזה. זאת אומרת, המשחק הזה כבר קיים כמה שנים. אני לא מצאתי אותו עדיין. אני לא יודע, אני גם לא זוכר מי היה חברותה. אולי ריקנתי. אני לא זוכר. היה לי חברותה שסיפר לי על זה, ואני רוצה את זה בשביל הילדים שלי גם. זה נשמע דבר מגניב. לא יודע, אני רק אומר, הגימיקים האלה הם טובים מאוד. זאת אומרת, יש ספרים, אני לא יודע אם יש את זה בעברית, אני יודע שבאנגלית זה מאוד מפותח, שלוקחים את ההיסטוריה. אני ראיתי את זה, ראיתי כמה בעברית, ועושים איזה סיפור. זאת אומרת, מספרים לך סיפור על ילד בתקופה הזו. אני כילד, היה לנו סיפור כזה על ילדים בימי בר כוכבה. על איך ילדים חיו, זאת אומרת, אז הוא לוקח שני ילדים, מספר לך את הסיפור של החיים שלהם, ותוך כדי בעצם למדתי על כל מרד בר כוכבה, מה היה בביתר, כל הזמן של המצור והכל. זאת אומרת, כל המדרשים שחזל הוא כלל בתוך סיפור. אני חושב שיש לי ספר כזה בבית. אני חושב... טוב, למה זה, זה קיימים ספרים כאלה. אז אני רק אומר, אם התפקיד שלי זה להעשיר אותו, ולהמתיק לו את התורה, והידע מטבע הדברים, זה התפקיד של התלמוד תורה, כי הוא שם רוב היום. אז בסדר, אז הגישה שלי אחרת. עוד זאת נרוויח, כי גם הנערים שאינם מתרחקים מאיתנו כל כך ואינם מתהפכים לנו לאויבים, ורק שמזניחים את עבודתם, עבודת הקודש, מחמת עצלות והתרשלות בלבד, גם כן יתעוררו ויתחזקו לעבודת עבודתם. נתקדם בזה שבוע הבא. אני רק רוצה לגעת בנקודה הזו שהוא הזכיר. יש לנו מציאות היום, שהעיקר החזרה בשאלה, הסיבה היא לא בא לי. זאת אומרת, אנחנו דור מאוד מפונק. פעם היו כופרים, פעם היו אנשים עם סברות. היום כבר עיקר הסברה ובלי בושות. זה לא בא לי, כן אמת, לא אמת, מה זה משנה? כן נכון, לא נכון? אולי אותך זה מעניין. אותי מעניין הדברים האחרים. עכשיו, זה נובע מכמה דברים. זה נובע מעצלנות, זה נובע מהתרשלות, מה שהוא אומר פה. זה נובע מחוסר אידיאליזם. זאת אומרת, אנחנו... אחד מהדברים שאני מאוד מתלבט בהם זה למה הדור שלנו יש בו כל כך הרבה פחות אידיאליזם. זאת אומרת, לפני 30-40 שנה היה אידיאליזם. מה קרה ב-15 שנים האחרונות שכבר יש פחות אידיאליזם? אומרים אידיאליזם בעברית? כן, מה?
לא צריכים את זה.
לא צריכים את זה?
פעם בחיים, פעם בעולם, הם צריכים אידיאליזם כדי לחיות, כדי להמשיך, כדי לבנות. לא צריכים את זה עכשיו. יש לך הכל ביד. פעם היו צריכים אידיאליזם כדי לאכול. וצריכים ללכת לסדל ולעבוד כל היום, מהבוקר עד הערב.
לא היו צריכים להיות ציונים. פעם לאנשים היו רגשות צוערות על דברים חשובים. היום לאנשים יש רגשות צוערות על שטויות. אם המחשב לוקח 2 שניות במקום 0.5 שניות, הבן אדם מאוד כועס. הרגשות שלו צוערות על שטויות, ושטויות שהן מאוד אנוכיות. פעם האדם היה מתחרט שיש לו רק חיים אחד למסור בעד ארצו, והיום הבן אדם לא מפסיק להתלונן למה ארצו לא משרת אותו יותר. זאת אומרת, ההסתכלות השתנתה. יכול להיות שזה חלק מהחברה שכל הזמן מחנכת אותנו. יש את הפרסומת הזו, אתם רואים את זה על המכוניות. המכונית הזו מי? אז הפרסומת עליה, it's all about me. אני רואה את זה כל הזמן בארץ. It's all about me, פירוש המילים זה הכל עליי. אני כל הזמן רואה את הפרסומת הזו, אני לא מבין איך בן אדם לא מתבייש שזה יהיה על הרכב שלו, הרכב הזה מי, אז הפרסומת שלו על הרכב זה it's all about me. אז זה משחק במילים, אבל זה בעצם, זה הפילוסופיה של היום. השאלה היא גם איך נאבקים בזה. זאת אומרת, הילד גדל בחברה שכל הזמן משדרת את זה. אז זה אולי נצטרך לדבר על זה. אני רק אומר שהנקודה שהוא אומר פה, היא באמת נקודת מפתח בהתמודדות עם הדור שלנו. זאת אומרת, כשהוא אומר, לא רק נרוויח שאנחנו לא אויבים, אלא גם נרוויח שנוכל לעזור לילד שמתעצל ומתרשל, צריך לדעת שזה אחד מהאתגרים של הדור שלנו. העצלות הזו שנובעת מהנוחיות הזו, היא אולי, פה אנחנו בעצם סיכמנו את האתגר של הדור. אם הגדרנו את זה, אז כבר התקדמנו. עכשיו, שאלה איך מתקדמים. אני אעלה רעיון אחד, ואז נעבור לזוגיות. רעיון אחד זה לעזור לילדים להיפגש עם נתינה אמיתית. זאת אומרת, אחד מהטעויות שאנחנו עושים כהורים זה שאנחנו לא נותנים לילד מספיק סמכות. אני זוכר כשהגעתי לישיבה והייתי בדירה פרטית, והיה בעיה בביוב, והיינו צריכים לקרוא לבן אדם לתקן את זה. אמרתי, זה חילול השם שהוא ייכנס לדירה של בחורי ישיבה והכל מלוכלך, אני אנקה. התחלתי לנקות, ולקח לי 4 שעות, כי אני לא ידעתי שיש צבע אחר לשירותים. התחלתי לנקות, ופתאום ראיתי שהדברים כל כך יותר מתונפים, אני לא קלטתי שזה מלוכלך. זאת אומרת, אני ניקיתי דבר אחד, ופתאום ראיתי שיש צבע אחר לאמבטיה. ואז כשהמשכתי לנקות, במקרה נגעתי באסלה, ופתאום ראיתי שלאסלה יש צבע אחר. וככה אני הלכתי מדבר לדבר 4 שעות, עד שבן אדם הגיע לנקות, לתקן, ואני עוד לא סיימתי לנקות, והייתי בשוק. זאת אומרת, איך השירותים נראים אחרת? אחר כך סיימתי, והחברי חדר הגיעו, ואני מחכה לשמוע מחמאות, איזה עבודה טובה עשיתי, שנקיתי את השירותים, ואני לא שומע מילה. אני שואל את החברי חדר, ראיתם שהשירותים נראים אחרת? אז הם נכנסים לשירותים, מחפשים, לא רואים. רגע, התקנת משהו פה, מה אני אמור לחפש? לא ראו. אחרי שאני אומר להם, הם לא רואים. אני אומר, אתם לא רואים שזה צבע אחר? לא, לא שמו לב. האמת, אולי גם אני לא הייתי שם לב. אם לא הייתי מנקה במו ידיי, אולי גם אני לא הייתי שם לב. לא שמו לב, גם אחרי שאמרתי להם. ואז אני הסתכלתי ואמרתי, רגע, איפה אנחנו חיים? כולנו בחיים שלנו לא ניקינו שירותים. זאת אומרת, אני בחיים לא ניקיתי שירותים, כי ילד, אמרתי בליבי, זה טעות. הילדים שלי נקו שירותים. למה אמא שלי צריכה לנקות ואני לא עזרתי? למה כל החיים שלי לא ניקיתי שירותים? למה? מה כל כך עוול אם הייתי מנקה שירותים? אז אני צריך להגיע לגיל 18-19, שאני פעם שנה בחיים שלי מנקה שירותים? זאת אומרת, זה זעזע אותי. אני חושב שזו נקודה שמאוד בונה ילד. כשילד קולט שהוא עוזר, שצריך אותו לקנות במכולת, ואומרים לו תודה רבה, זה מאוד עזר לי. וילד יש לו את הסמכות לעשות את הכביסה ולנקות את השירותים ולסדר בבית. זה לא כי אני לא יכול להרשות לעצמי לקחת עוזרת. זה כי זה לא בריא לו, שהוא לא חלק, שהוא לא נותן. יכול להיות שלי יש את הכוח בסוף הסעודה לקום ולפנות את כל השולחן ולעשות את כל הכלים. אבל עשיתי עוול לילד, אם לא נתת לו הזדמנות להיות שותף במשפחה, להיות חלק מהניקיון הזה. להיות חלק מהסדר הזה, להבין שהוא גם נותן, הוא לא רק מקבל. ואני חושב שזה עוול שאנחנו בדור שלנו עושים אותו הרבה. זאת אומרת, אנחנו לא נותנים לילדים מספיק סמכות, כי זה מאוד קל לו לתת לו סמכות, וההפך, לתת לו סמכות זה מאוד קשה. הוא ילך למכולת, ויקח לו הרבה זמן לחזור, כי הוא יתממע, הוא אולי יקנה את החלב הלא נכון, כשהוא יעשה את הכלים, הוא לא תמיד יעשה עבודה טובה. רואים את זה כשאימהות לא מלמדות את הבנות לאפות ולבשל, למה? כי זה מאוד קשה, היא עושה עבודה גרועה. אבל בסוף, אם לימדתי אותה, בסוף היא תעזור, בסוף זה טוב לי, לא רק טוב לה. נכון, אבל זו הדרך הקשה שהיא הקלה. זאת אומרת, בהתחלה זה מאוד קשה. אני אומר, כשאנחנו מדברים פה על העצלנות של הדור שלנו, המפתח, אני חושב, אחד מהמפתחות להתמודד עם זה, זה לתת להם סמכות מההתחלה, למצוא בכל גיל איזה סמכות אני יכול לתת לו באהבה, לא בצורה מכבידה. צריך להתרגל, אבל יש הרבה שכן אפשר לתת לילד, וכשהוא מרגיש שהוא עושה משהו אמיתי, אז הוא שמח עם זה.